שלום וברכה לכולם, לעילוי נשמת הרב, לעילוי נשמת הרב נפתלי ארץ נס, זכר צדיק וברכה, ואסתר תפגה ציפור הנס, זכרונה לברכה. יש לי רמקול, אז מי שרוצה להמשיך ללמוד יכול, הרמקול שלי יהיה מספיק חזק, אני מקווה. הנה, יש לנו פה שעון בעזרת השם. אז רציתי לדבר קצת על השבתת חמץ, על ביטול חמץ. אך ביום השביעי אומר התורה, תשביתו שאור מבתיכם. יש לנו לאווים של בעל יראה, ויש לאו של בעל ימצא. תודה. עכשיו בטח הרמקול חזק, מי שרוצה להמשיך בלימוד סוף זר גמור. שלום לכולם, ברוכים תהיו. ויש גם עשה של תשביתו. ויש מחלוקת ראשונים גדולה, שאני כמעט לא אכנס אליה, מה היחס בין הלאווים לבין העשה. זאת אומרת, מתי העשה הזה חל? האם העשה הזה זה הדרך? תודה בסוכם. האם העשה זה הדרך? האם אנחנו מחויבים לעשות את התשביט ולפני פסח כדי שבפסח יהיה בעל יראה ובעל ימצא? יש ששונים בכיוון הזה ויש ששונים שאומרים לא, בעל יראה ובעל ימצא זה בעצם ציווי מעשי, זה עשה הבא מכאן. תדאג שלא יראה ובעל ימצא, ואם חלילה מצאת בפסח אז מגיע העשה של התשביט. יש הרבה מחלוקות ראשונים שמבוארות ככה. אני פחות רוצה, אני מדבר קצת על הגמרא, אני יותר רוצה לדבר על משמעויות אמוניות שצומחות מתוך הגמרא. אז יש לנו מחלוקת תנאים. התורה אומרת, אך ביום ראשון תשביתו שאור מבתיכם. מה זה תשביתו שאור מבתיכם? מה זה תשביתו? יש מחלוקת תנאים, רבנן ורבי יהודה, תנקם ורבי יהודה. רבי יהודה אומר, אין ביור חמץ אלא בשריפה. יש דרך אחת להשבית את החמץ, שורפים אותו. אין שום ביטאון אחר. חכמים אומרים, רבנן אומרים, שביטולו בכל דבר. אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים. תהרוס את החמץ. תהרוס את החמץ. מה ההלכה? למרות זה יחיד ורבים, תודה רבה, יש הרבה שיטות בראשונים שפוסקים כמו רבי יהודה, שאין ביטול חמץ על השריפה. זה מובן להלכה, בשולחן ערוך סימן תרי"ה, ברמ"א, שנהגו בשריפה, מובן להלכה וכולכם נהגים, נכון? אתם תשרפו את החמץ בערב פסח. בכל עיר בעיר יש, שורפים ממש, אתם תנסו לשרוף את החמץ. כנראה שחלק מהם לא יסרף, בגלל ששמים הרימות גדולות כאלה של חמץ בתוך ה... ואז צריך לשפוך על זה גם נפט, וזה דעת רבנן. אבל נוהגים, כמו רבי יהודה, להשתדל דווקא לשרוף כאלה ששורפים את הערבות, מהרשנות, את ארבעת המינים שאומרים לזה, שזה כל מיני מנהגים שצבורים בתוך זה. אבל יש דעת רבי יהודה שצריך לשרוף את רבנן. מה זה לשרוף? בניגוד לרבנן, מה ההבדל בין לשרוף או לפרר ולזרוק לרוח או לים? מה ההבדל? ההבדל שרבי יהודה רוצה להשמיד את החומר, להשמיד אותו. לבאר אותו, את המציאות הפיזיקלית שלו מן העולם. לא יהיה יותר חמץ. כשאתה מפורר וזורה לרוח, יש חמץ מבחינה פיזיקלית. רק זה לא אצלך, זה נעלם. כשאתה זרוק אותו לים הוא קיים. רק הוא לא רלוונטי מבחינתך, הוא איננו. בסדר? זאת המחלוקת שבין התנאים, גם בדת רבנן, שתשביתו, אם תשביתו זה לבאר, אז יש מחלוקת מפורסמת בעוד ברש"י לתוספות, נכון, מתחילת מסכת פסחים, מה זה השבתה? השבתה בלב, הגמרא אומרת השבתה זה השבתה בלב. מאיפה באה השבתה בלב? רש"י אומר שהמילה השבתה בלב היא מהפסוק, תשביתו, אך ביום ראשון תשביתו, זאת אומרת, לכל בתיכם. אפשר להשבית בלב, זאת אומרת רבי יהודה אומר שריפה, וחכמים אומרים שלא צריך אפשר לשרוף, אפשר לפורר לרוח, אפשר כפר פחות מלפורר לרוח. אפשר להשבית בלב. מה זה להשבית בלב? בלב זה להגיד, החמץ הזה לא מעניין אותי. לא קרה בזה לחמנייה יפה, ואתה אומר, ליבטיל ולאווה אפקר, את שני הדברים, ליבטיל ולאווה כאתרה דאווה. מבחינתי לחמנייה הזאת, היא נשארת לחמנייה. נכון אמרנו שחכמים לא צריך להשמיד באופן פיזי את החמץ. אפשר גם לגרום לו לא להיות רלוונטי, אז לא צריך לפורר לרוח, אפשר עוד פחות. ליצור בפנים איזו התייחסות אחרת לחמץ. זה החמץ, גם עוד יש, תפורר אותו במוח. תגיד, הוא לא מעניין, הוא לא רלוונטי, הוא לא בשבילי כלום. הוא כמו אפר. אפר בצורה של לחמניה, בסדר, מה אני אעשה? שמחייתי הוא לא, ככה רש"י לוקח את דעת חכמים. תוספות אומר לא, תוספות אומר תשבית, זה תשבית, הוא צריך לעשות פעולה. ומה זה ביטול חמץ? ביטול חמץ זה להפקיר את החמץ. יש כל מיני חקירות באחרונים יכולת שהפקר פחות משלושה ולא לכולם, בנוסח של הביטול, אנחנו אומרים בבוקר, נשרוף את החמץ, כל חמירה וחמיה, דלאחר זיתה, לבטיל, להתבטל, ולאב ואפקר, שני הדברים. גם דעת רש"י וגם דעת תוספות. בסדר? זה הקדמה, צריך להחזיק אותה בשביל להגיע להמשך. אז יש לנו שלוש דעות, ואיך מבטלים חמץ, נכון? יש לנו דעת רבי יהודה שצריך להשמיד אותו באופן פיזי, לגרום שהוא לא יהיה. יש לנו דעת חכמים שמתפרש בשתי דרכות, בשני דרכים. דרך אחת זה דרך התוספות שצריך לפורר אותו, זאת אומרת הוא יהיה אבל לא יהיה איתי. ודעת רש"י שהוא יכול להיות אבל אני לא סופר אותו, זאת אומרת אני, זה פעולה אחרת. להפקיר זה להגיד זה, אתה יכול להפקיר דברים מאוד יפים. אתה יכול להפקיר, תוספות אומר שביטול זה להפקיר דברים מאוד יפים, מאוד יפים. תוספות אומר שביטול חמץ זה, זה, זה לא השבטה, זה לא מה שכתוב, תשביטו חמץ. זה דרך לעקוף. אם אתה מפקיר את זה, אז אתה לא עובר את זה, כי זה לא שלך. אז אני יכול להפקיר דברים שמאוד יפים ומאוד טובים, אבל בשביל לא לבוא עבירות, אני מוכן להפקיר אותם. עכשיו, חבל שאני מפקיר אותם, איזה יופי, הלוואי שהם היו שלי, אבל התורה לא אומרת לי, שלא לך חמץ, אז אני מוכן להפקיר. הפעולה בנפש היא פעולה אחרת בין מה שרשי וטוס נורים. רשי אומר, זה שלך, אבל זה כלום, זה אבק. זה לא שלך, זה לא שלך, כי איך, בשני הדרכים, אפילו בזה אתה לא עושה במוח כלום. אתה בפועל, לוקח אותו, משמיד אותו. משמיד אותו. לפי מה שנראה מרשי וטוספות, איך שנסביר אותם, זה לא רק מרשי וטוספות ביהודה, אבל יותר מתאים לחלק את זה רבנן, אז אתה פועל פעולה פנימית. החמץ קיים, אתה לא עושה לו כלום, מדאורייתא את הביטול ועל הסגי, מספיק. אבל אתה מתייחס אחרת לדברים. אתה אומר, זה מאוד יפה, אבל זה לא שלי. כמו שאתה אומר, זה לא משנה, זה לא שלי, זה לא מעניין. זה לא מעניין. ופה אני מסיים את החלק הראשון, ממנו אני רוצה ככה להתבונן ביחד איתכם. מתבוניות שמעסיקות אותי ככה בימים האחרונים. איך אנחנו לוקחים את זה לעולם הפנימי שלנו? אז חמץ, כולם יודעים שזה משל ליצר הרע. יש הרבה מגוון של יצרים רעים, מגוון של מגוון לא כל כך יפה. זה בין צבעי האפור לחום המלוכלך. פחות מצד האמת, בחוץ זה נראה מאוד זוהר. אז יש מצבים שהנפגש עם חמץ. הנפגש עם חמץ, אנחנו רוצים לבאר את החמץ, להתנקות מן החמץ. ונכון, יש הרבה משלים, מי שיצליח לנקות את החמץ, לא יותר עבירות, כתוב בשם הארי, כל השנה לא יהיו לו עבירות. יכול להיות שכתוב כך בשם הארי. אז אני מתמודד בחיים, פוגש עם חמץ. פוגש עם חמץ ויש חמץ שאני צריך לטפל בו כמו בשיטה של תוספות, ויש חמץ שאני צריך לטפל בו כמו בשיטה של רש"י. יש חמץ שהדרך, אני מתכוון אתגרים רוחניים, קשיים, מצוקות. ואז אני כמו רש"י. מה הכוונה כמו רש"י? זה אלמא דשיקא, זה לא כלום. זה לא כלום. זה נראה לי כל כך יפה וכל כך מבטיח ולוחר סוד ומספר לי שאם אני רק יקשיב לו הכל יהיה טוב וסוף סוף ייפטרו הבעיות. ואני צריך להחיל בתוכי איזה עולם פנימי כדי לבאר את החמץ, לבטל את החמץ, להשבית את החמץ, להגיד לא, נכון, לא. כמו שאני לוקח את החמץ, אז הוא נשאר אותו דבר, ואומר לי, הוא לא הוגע בשבילי, החמץ הזה הפסיק להיות הוגע, החמץ הזה הפסיק להיות טעים, כמו שהפך לא טעים, זה לא טעים. זה כלום, זה כלום. אז זה נראה מאוד, כמו שהחמץ נראה מאוד טעים. אבל זה לא, זה שקר. נכון, על מדי שיקרה, ביטויים האלה, דמיונות. אפשר להגיד את זה בעברות יותר אידישאיות. אז תלך אל החיים והיצר מספר לך ותדע שזה מתפוגג, זה לא נכון. מה זה תדע? תחליט שזה ככה. זה פעולה פנימית, יש לנו כוח, יש לנו פעולה פנימית. יש מצבים, ניסיונות אחרים, שאתה לא אומר ככה, אתה אומר, זה באמת נכון, זה באמת אמיתי, ולא, ואני אגיד שלא, אני אגיד שלא. זה באמת יכול להיות מאוד מעולה ומאוד טוב ומאוד מוצלח, ואני אגיד לא. חיפשתי את מה לשייך לקבוצה הזאת ומה לשייך לקבוצה הזאת, וראיתי זה מאוד מאוד דומה למה שהרב אומר בשמונה פרקים על, על שני סוגי איסורים של התורה. יש, הרב אומר, יש שני סוגים של הדרכות ביחס להתמודדויות, ביחס ליצרים רעים. שתי אמירות שונות של חז"ל. יש מצד אחד חז"ל אומרים לפונקציה והגרם, נכון? ואל תאמר, הממרה המפורסם שלך, אל תאמר אי אפשי בבשר חזיר. אפשי ואפשי. ומה עשה? קוני שבשמיים גזר עליי. אפשי ואפשי, זה מאוד טעים, יכול להיות שזה המאכל הכי טעים בעולם. אבל אלוקים אמר לי לא, אז זה מאוד חשוב, אלוקים אמר לי לא. אז החמץ הזה מאוד חשוב, אלוקים אמר לי לא, אז אני מפקיר אותו. זה חמץ, זה טעים. ויש דברים שאתה אומר לא, זה לא שקר. זאת אומרת, מה הרמב״ם מחלק? יש מימות אחרות. זאת אומרת, מה הצד השני במון הרמב״ם? אתה לא חושב ש... נו, ברור לכם מה הצד השני, נכון? יש דברים שאין בהם היגיון, כך אומר הרמב״ם, ואלוקוני שבשו יגזר עליי, וזהו. מבחינת ההיגיון הנושי שזה היה נפלא. ויש דברים שאתה מזדהה, הזדהות, אתה יכול להזדהות, לא תרצח. אפשי ואפשי לרצוח, קוני שבשמיים גזר, אתה לא רוצה להיות שכן של אחד כזה, נכון? אם יום אחד הוא מתעורר עם יצר הרע, זה אתה הכי קרוב אליו, ואתה מאוד מנוול מי שרוצה לרצוח. יש דברים מאוד פשוטים שלא בגלל. הרמב״ם קורא לזה, בהתחלה, אומר שיש קורא, קוראים לזה שמעי ושכלי. מה זה שמעי ושכלי? שמעי זה דברים שלא היינו עושים ולא היינו שומעים בהר סיני. שמענו בהר סיני, אז לא! זה מאוד מדבר, אנחנו לא מבינים. הרמב״ם אומר, זה לא מעניין אותי, הערך הגסטרונומי, כך קורא לזה? גסטרונומי זה אם זה טעים? איך שתקראו לזה, של, סליחה שאני אומר אותם את הביטוי הזה, זה ברייטה של בשר חזיר. נכון שזה הכי טעים שבעולם, אני לא... יש לך כזה, התורה אמרה, זה לא, הסימן זה לא טעים, יכול להיות, אל תאמר, יפשי, יפשי ויפשי, יפשי ויפשי, ומה אעשה? ויש מצוות שכליות, מצוות שכליות, יש כאלה שאומרים, הרב לא אומר את זה, מביא אחרים שמצטטים את זה ככה, שגם אם זה לא כתוב בתורה, הייתי עושה את זה, כיבוד הבעיה, למשל, ברוב המקרים, זה הדבר הכי פשוט של מצוות שכליות. התורה אמרה, וגם הלב שלי אומר, גם הלב שלי אומר. אז אם הלב שלי אומר, אז זה שקר, אז יש כאלה... בואו חיפשתי דוגמאות כאלה, למשל ריבית אולי. ריבית היא אחד הכלים הכי משמעותיים בעולם הבנקאי, במאות השנים האחרונות במערב. הכי משמעותי. ריבית, קשה מאוד להבין את ההיגיון, למה לא לקחת ריבית? יש ריבית נושכת, יש ריבית מחסלת, יש ריבית שמנצלים, יש שוק אפור. אבל אופן פשוט ריבית, ריבית נקלטת כרנטה, זאת אומרת כתשלום על קונים כסף. איך קונים כסף? נגר מייצר שולחן, זה עלה לו 100 שקל, הוא מחר את זה מ-110 שקלים, הוא מרוויח 10 שקלים מהעבודה. מי שנותן לך את הכסף שלו, מה הוא מקבל בחזרה? הוא נתן לך 100 שקלים, אתה מקבל את המוצר, מחזיר בחזרה 110 שקלים. השוק עובד, בארצות המערב לפחות, על ריבית. ועוד שאתה אומר, מוצא את הלמוד, למה שלא לקח ריבית? דוגמה אחרת, אולי יותר משמעותית פה, זה לא תיקום ולא תיתום. למה שאני לא אקום ולא איתו? למה? כי אלוקים אמר לי, קודם כל בואו, מה שאלוקים אמר לי איתו לגמרי. אבל הגיון הפשוט, למה לא לתקום ולא איתו? טוב, אז יש נקמה שכולנו מבינים שהיא שלילית. מישהו שהוא חורש רע, ואומר, אתה עצי יקר, אני אדוב אותך כל יום. אבל אנחנו מדברים על משהו מאוד מאוד פשוט, מה, חזר מדברים. אם אתה מבקש מישהו פטיש, והוא לא מוכן אתך, למה שבחרת אם אתה פטיש? למה? למה זה פייר? אני שמש בעילה הבסיסית הזאת. מי אומר שזה הכי טבעי בעולם ללקום? מי אומר? מסיעת שרים. יש פה מישהו מסיעת שרים שלוף? כולם בעל פה פה, אתם אומרים. אז בפרק י' א', תודה רבה. את ההוצאה הזאת נצטרך דפדף קצת עד שנפגוש אותה. מצאת לי כבר, תודה. כן, מצאת לי. נכון. לא בטוח. המסיעת שרים ממש משכנע אותך כמה הנקמה היא טבעית, היא ממש במילים, שאם לא הייתי רואה את זה מסיעת שרים, הייתי אומר לא, הוא כתב את זה. כן, תודה רבה. בעניין הנקימה והנטירה, אין לכם ספרים, אני אקריא לאט, זה די דברים ברורים. גם השנאה והנקימה קשה מאוד להימלט מנה לב הוטל של בני אדם. הוטל זה נלעד. קשה מאוד להימלט מהשנאה והנקמה. למה? כי האדם מרגיש מאוד בעלבונותיו. הוא מצטער צער גדול. והנקמה לו מתוקה מדבש. הרמח"ל כותב את זה. הנקמה מתוקה מדבש. ככה הרמח"ל כותב. כי היא מנוחתו לבדה. אם מישהו העליב אותך, המנוחה לבדה זה נקמה. חס חלילה, לא תקראו לי את אותו. תורה אמרה לו, אני לא עושה. אבל נקמה, במובן, שוב, יש אחד שנכנס מחלות נפש, הוא כל חייו מחפש. מישהו ביקשתי שייתן לי את הרכב, אחד שבוע הבא, לא, אני חייב לו את הרכב, תגיד, אני חייב לו משהו, אני חייב לתת לו את הפטיש. אם מישהו לא נותן לך את הפטיש, לא ביקשת ממנו את הפטיש, בסדר? בא לך שכן ובקש את הפטיש, ואתה לא רוצה לתת לו, לא עברת לו תיקום לו אותו, נכון? למה? אתה לא חייב לתת לו. אתה קמצן, לא חייב לתת לו. אתה מברגע, בסדר? בסדר. אבל אם מישהו ביקשת ממנו, הוא אמר לך לא, ועכשיו מבקש, אסור לך. למה? למה? אני לא חייב שום דבר, בגלל ש... אז הרמח"ל אומר, הנקמה מתוקה מדבש, הוא אומר, בינתיים זה כבר ברח לי, הוא אומר שזה קל רק למלאכים. רק מלאכים קל להם זה. והוא קל רק למלאכי השרת שהם בין המידות הללו. אמנם גזירת מלאכי, ככה אמרו, גזירת מלאך, לא יודע מה, ניסתם. אמרו לא למקום, אז אני חזק. אז יש סוגי יצרים, חשבתי בהתחלה, סוגי התמודדויות, שהם ביטול, זאת אומרת, ביטול בלב, ויש אפקר. מה זה? יש מצבים שבהם אני אומר, אני נסחף פה במקסם שב, זה הכל רמייה, זה הכל פנטזיה. המצב נפשי מפורק, נראה לי, אני לוקח משהו מאוד מאוד לא טעים, אני חושב שהוא טעים. אז תבטל, תגיד, לא נכון, אתה חי בשקר. זה לא טוב, וזה לא נכון, וזה גרוע. ויש מצבים אחרים, זה מצוין, מגזירת מלך. ככה חשבתי אולי בהתחלה, אבל בהמשך הפסקתי לחשוב ככה. מדוע? אולי גם בהתחלה הפסקתי לחשוב ככה. משום שהרמב"ם בעצמו מכוון אותנו, גם בשמונה פרקים, גם במקומות אחרים, לומר שכל הפער בין שמעי ושכלי הוא פער מלאכותי. הוא פער סובייקטיבי, נקרא לזה ככה. פער סובייקטיבי. זאת אומרת, מתי מצוות נראות לך לא דיוניות, מתי מצוות נראות לך כן דיוניות, זה משהו מאוד תלוי במרחב הנפשי שלך, איפה אתה נמצא. בעולם התרבותי שלך, בעולם המוסרי שלך, בעולם הרוחני שלך. אתם רואים דברים שלפני מאות שנים היו מקובלים, כל מיני צורות של כיפוח, עבדות. זה הייתה מקובל לפני כמה מאות שנים. ואנשים חשבו אולי שזה מוסרי והוגן. והיום אדם רגיל מסתכל על העבדות בתור משהו מאוד, מאוד מגונה, מאוד גרוע. יש תיאורים של ניצול של עובדים בנכרות באירופה, איך התייחסו לפועלים, איך התייחסו לילדים, זה לא רחוק, סליחה שאני אומרת, זה לא רחוק ממה שעשו ליהודים בשואה. זה רחוק. אבל אתה מבין מאיפה תרבות כזאת צומחת. איך מתעללים בעניים, ואיך בכלל לא חושבים שמגיע להם משהו, איך סוחטים, איך מנצלים ילדים, בצורות אכזריות כאלה, זה רחוק, אין שום דבר שקרוב לשואה. אבל יש נורמות של מוסר, שבדורות מסוימים הם כאלו, וכשהם מתקדמים, ובטח כשאדם באופן פרטי צומח, זאת אומרת, אדם יכול לבוא בהתחלה אל התורה, במובן שהוא לא מבין כלום, ככל שאדם גדל יותר, וגדל יותר, וגדל יותר, אז שלמה מלך אומר, אמרתי איך כמה, והנה אל מה ממני, על פרה אדומה, וגם בזה יש הרבה סברים. אבל כל שאר התורה, להגיד שהתורה היא גזירת מלך, שאני לא מבין אותה, זה תלוי באיפה אני ניסה, תלוי. אנחנו מצפים להתגלות של תורה, והתגדלות של תורה, מקומות חדשים של תורה, מקומות חדשות של תורה, ועולמות כאלה, שהם יתהלכו נביאים ברחובות בעזרת השם. אתם עובדים על זה, אני מקווה שרוח חדשה, בנה בית מקדש בעזרת השם, יזכה כבר השנה לכל מהזוכים הצלחים. אז הרבה דברים שהיו לא מובנים אולי, למצבים נמוכים, ילכו ויהיו מובנים יותר, והגיוניים יותר. אז יש מצבים של התמודדות, זאת אומרת, אלוקים בא אליך ואומר לך, תשמע, קשה. אני רוצה משהו אחד, התורה מספר לי משהו אחר. וזה קשה, ויש קבוצות כאלה. שהראשונים, רש"י ותוס מייצגים את המפגש עמהם. אני צריך להיות חזק, אבל זה שני חוזקות אחרות לגמרי. חוזק אחד זה לזהות את השקר, אם אני סוגל לזהות את השקר, אז אני כמו רש"י. אז ביטו, זה קשה, זה לא פשוט. זה הכי קל לשרוף. הכי קל לשרוף, אבידו. כי זה הכי קשה לסרוב, אבל זה אקט שהוא לא פנימי. יש לי כלי. רבי יהודה נותן לי כלי. ולפעמים זה מאוד דרמטי. קח את זה, תספור את זה, תשבור את זה, וגמרנו. אבל אם אנחנו הולכים לפי השיטות של רש"י ותוספות, שכנראה לפי רבנן, או לפי תוספות עוקפים את זה ומפקירים, אז זה נראה יותר, זה הרבה יותר קשה, זה שינוי פנימי. ליצור זה שינוי הבעתי כזה, ושוב יש את המדרגות. בין איפה אני נמצא פה במקום הזה, ואיפה אני נמצא במקום אחר. אני חוזר לתחילת המסכת שיש לנו בעזרת השם ביום חמישי הבא בלילה נעשה בדיקת חמץ. מאיפה הגיעה בדיקת חמץ? מה הפשר? למה יש תקנה לבדוק אור ליהודה את החמץ לאור הנר? אז תוספות מסביר, תוספות הראשון במסכת, במסכת פסחים, שיש אין את זה בשום דבר אחר. זאת אומרת יש הרבה דברים שאסור לאכול ומותר שיהיו בבית, אין בל יראה ובל יימצא בשום איסור אחר חוץ מחמץ. למה? למשל, מותר לגדל בבית כלבים. מותר לי לקיים, למרות שאסור לאכול כלבים. למה אין חשש שתבוא לאכול? טוב, זה דאורייתא, אבל גם דרבנן. אין בדיקה, לא צריך לבוא בעורנים ולחפש את הכלבים. בדרך כלל גדולים, עושים רעש, לא מתחבים, משלמים עליהם הרבה כסף. זה מובן. למה? כי אומר תוספות שכלבים אף אחד לא יבוא ויוכל. בסדר, אתם מזדעזעים אפילו מהמשל שלי. זה קצת בשביל להקצין. יש דברים שאסור לאכול, ומותר שהוא בבית. יש לך אוכל של כלבים. בסדר, אוכל של כלבים בבית שלך כנראה טרף. מותר לך שיהיה לך בבית, אוכל של כלבים. טרף. אתה לא תאכל את זה, כי אתה יודע, זה טרף. אבל חמץ, זה מותר לאכול אותו כל השנה. מותר לאכול חמץ כל השנה, ולכן יש חשש שאדם יתבלבל. הוא ניקה את הבית לפסח, ועשה השבתה, והכל, והוא מוציא ספר מהארון לפסח, ויש איזה בייגלה קטן. ובלי לשים לב, היד הולכת לבייגלה, אז כדי שלא יהיה לנו דבר כזה, אנחנו צריכים גם לעשות בדיקת חמץ. זאת אומרת, לנקות את הבית ולבדוק אם מישהו לא שם בייגלה בין הספרים. מאיפה הגעת לדוגמה הזאת, אתם אומרים? לא המצאתי אותה. אבל... אז זה יכול להיות. אז אנחנו, אחרי תוספות הזה, אנחנו חוזרים לדברים שאמרתי ומבינים עכשיו, שכשאנחנו מדברים על החמץ, זאת אומרת על הסוגים של היצרים הרעים שאנחנו צריכים להתמודד איתם, אז זה לא סתם יצרים רעים. חמץ הוא דבר טוב, חמץ הוא לא דבר רע. יש דברים שהם רעים מעיקרם כל השנה, כל השנה. אבל בחמץ זה הרבה יותר מורכב, כי בחמץ יש משהו חיובי. חמץ זה המוציא לחם מן הארץ. נכון, יש כשלא מברכים על המצה, מוציא לחם מן הארץ, רק בפסח, הרבה. שולחן ערוך, לא מברכים על המצה, מוציא לחם מן הארץ, רק בפסח, קוראים לסעודה. החמץ זה משהו חיובי מאוד, חמץ זה משהו מבורך מאוד, חמץ זה אחת ההמצאות הגדולות שהקדוש ברוך הוא נתן לאנושות, המהפכה החקלאית. בזכות זה האדם הגיע להרבה התקדמויות רבות, בזכות החמץ הזה, בזכות הלחם. זאת המרכה, מוציא לחם מן הארץ. אז אנחנו כבר לא מסתכלים על זה כמו יצרים, זה משהו טוב בעצם, אז משהו טוב. אז מה הרעיון של פסח? למה לוקחים משהו טוב ואומרים לנו לא לאכול את המשהו הטוב הזה? זה גם לא חידה גדולה. אתם יודעים שללחם למצה, התורה קוראת לחם עוני. למה לחם עוני? אומרת הגמרא שעונים עליו דברים הרבה. המילה עוני מלשון עונים, אבל המילה עוני, כמו שרבים מגדולי ישראל שפרשו מלך הדירות, המילה עוני גם בתת עוני. לחם עוני, אבן עזרא אומר שעבדים היו אוכלים מצות. יכול לחם עוני במובן של עניות. יש אותי, אני, ויש אחרי זה את כרטיסי הביקור שלי. יש מה עשיתי, מה השגתי, מה רכשתי, מה צמחתי, מה התפתחתי. ובלא לסדר אנחנו מבקשים שנשאיר את זה בצד. יש מדפים, אפשר גם לקרוא את זה לגוי. נשאיר את הכל בצד, ובואו נבוא מול אלוקים, דלים וראשים במובן החיובי. נעזוב את כל הפוזות ואת כל ההישגים, ועזבו את כל הדברים שלא ניקח איתנו לעולם הבא, לא רק ברכוש הגשמי, גם בדברים שהצלחתי להתקדם לדעת. מי אני לחזור לתינוק התמים הפשוט הזה, לחזור לאני עומד לבד, להסיר את כל התחסית מעל הקרקע, להיות בראשיתי כזה, טהור כזה, קדום כזה, כמו שנבראתי לעמוד ככה לפני קוני. אז חמץ זה לא משהו רע. חמץ מאוד מזכיר את האוכל ביום כיפור. אוכל זה לא משהו רע. זה שאנחנו לא אוכלים ביום כיפור, לא מניח שזה טריף. זה אוכל גם כאן, אוכל קשה. אפילו אוכל קשה לפסח, זה אוכל ביום כיפור. אוכל זה מעולה, אוכל זה פותח את זה. כמה הלכות, לא מברכים בברכת המזון, זה דויש. אוכל זה חשוב, מאוד חשוב. למה צאים ביום כיפור? לא מניח שאוכל זה לא חשוב. למה צאים ביום כיפור? צריכים יום כיפור בשביל, בעיקר כדי לספר לנו, אוכל זה אמצעי. אנחנו לא נולדנו כדי לאכול. חשוב מאוד לאכול, שיהיה אוכל בריא בעזרת השם. ובוודאי שכן, קראתי סיפור על בחור לפני, בחור כבר נפטר, או תמיד חשוב היה, הוא למד בצעירותו בכפר רואה. בכפר רואה הרב נריה זצ"ל היה מקפיד שלא יגידו בתאבון. שיגידו לסובע. תאבון זה מגזרת תאווה. וזה מצלצל לא נעים כל כך. והרב נראה כזה תמיד חכם ארץ ישראלי כזה. כולנו חייבים לו עד בלי די. אז הוא אמר, תגידו לסובע. הוא חזר הביתה, ואמא שלו, אמא שלו ניצולת שואה, זה משהו קריטי, חשוב לספר שהיא ניצולת שואה. אמא שלו מביאה לו ארוחה ואומרת לו בתיאבון. אז הוא אומר, לא, אמא, אל תגיד תיאבון, תגיד לסובע. אז הוא סיפר שאמא שלו קפצה ולקחה את זה כשהיא אמרה בתיאבון, בתיאבון, בתיאבון. כי ראתה אנשים שאיבדו את התיאבון כמו שם במחלות. היא ראתה אנשים בלי תיאבון. תיאבון זה דבר טוב, תיאבון זה דבר בריא. מי שמאבד את התיאבון זה מוצר קשה מאוד, תיאבון זה טוב. אז למה צריך ביום כיפור? כדי שהתיאבון לא ישתלט עלינו. כי אוכל הוא דבר מאוד חשוב, אבל לא בשביל זה נולדנו. אנחנו צריכים להשקיע באוכל, צריכים לאכול אוכל בריא, צריכים לאכול אוכל מזין, כדאי גם שהאוכל יהיה ערב. אבל לא בשביל זה נולדנו. יום כיפור זה יום שאנחנו לא אוכלים, לא בגלל שהאוכל רע, אלא בין השאר אנחנו מספרים לעצמנו שחכו רגע, נוכל, חכו רגע. אנחנו מסוגלים. זה מאוד חשוב. זה אמצעים. יש ליבה, יש מהות, ויש את כל חילות התמיכה. ואחד הסיפורים שאנחנו נפגשים ביום כיפור זה שוב, זה כמו להיות פשוטים כאלה, תיאורים, כמו בראשונה, ממש כמו שהגחנו לכם מרחק. אני מגיש את עצמי לפני אלוקים, בלי כל האוכל מה יהיה אוכל, יש מצווה מדאורייתא לפי רבים, אך ביום התשיעי. יש מצווה מדאורייתא לאכול הרבה ביום התשיעי, למה? כדי להסביר לנו שהצום הוא לא בגלל שאנחנו מתנגדים לגוף. שנותנים פרופורציות, נותנים פרופורציות. אז חמץ מאוד דומה לאוכל יום הכיפור. אנחנו לא אוכלים חמץ, לא בגלל שהחמץ הוא רע, החמץ הוא טוב. אנחנו מתחילים בפסח את ספירת העומר, ובסוף ספירת העומר בשבועות נקריב חמץ על גבי המזבח. בוודאי. חמץ זה משובח מאוד. אנחנו רוצים לתפוח, אנחנו לא רוצים להיות עניים. רוצים להיות עשירים, עשירים בדעת, עשירים בתורה, עשירים באמונה, עשירים בעבודת מידות. בטח, אנחנו רוצים גם שפע, שתמרו ישפיע שפע עלינו. שפע גשמי שמתוכו נצמח לעוד, רוצים ברכה, ואתם ברכה בני אדמה. אנחנו מתפעלים על זה. אז מה התפקיד של ההינזרות מחמץ ופסח? זה לא מייצרים רעים, כמו שאמרתי קודם. זה שליטה עצמית. שליטה עצמית. יש, אני חוזר על זה שיש דברים שצריך להתייחס אליהם כאל שקר, ויש דברים שצריכים להגיד להם, לא שקר, משהו אמיתי. אני אבל מבטר, אני משחרר, אני אומר לא. אז אני חושב שבזה בעזרת השם העבודה של פסח, לא יודע שאני מחדש פה יותר מדי. שנכונה לכל דור, ובדור שלנו נכונה לילה ולילה. משום שבדור שלנו יש הרבה חמץ. מה זה הרבה חמץ אני מתכוון? אני מתכוון שיש הרבה התפתחויות תרבותיות, טכנולוגיות, אומנות, צורות מחשבה. יש הרבה אוצרות, יש הרבה כזב, יש גם הרבה אוצרות, יש גם הרבה דברים חשובים, הרבה דברים חשובים. ואני מסתגל פה ואיזה פניי מכשיר פלאפון כזה שכנראה מצלם אותי, יש לי... עכשיו הנה אני חייך יפה במצלמה, אני קצת מודע לזה קודם. בואו ניקח את הפלאפון כמשל, בסדר? ניקח את הפלאפון כמשל. פלאפון יכול להיות סוג חמץ, או יכול להיות סוג חמץ. ולא על זה באתי להעביר את השיעור, זו דוגמה טובה, אולי דוגמה רעה יותר טוב לקרוא לזה. זה פלאפון, אבל פלאפון הוא דוגמה פשטנית מדי, משום שאני מדבר בעיקר על צורות חשיבה וצורות הסתכלות ומפגש עם תרבויות וצורות דעה. بس التليفون هو מאוד חומרי ומאוד מובן אז التليفون ده חמץ طب ما ده חמץ ما اسمه חמץ اخليه חמץ خايم חמץ אבל יש פסח ראש השנה של אתם עכשיו בראש השנה אתם יודעים אנחנו בסרטים תשובה יש מחלוקת רבי אליעזר בירושלים מתי נברא העולם ומה חופים נברא העולם בתשרי או נברא העולם בניסן מה פוסקים להלכה מה שתגידו תצדקו אנחנו יכולים להגיד ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, שיקום מידו. אנחנו פוסקים באופן מפתיע, אני לא יודע שדבר כזה, את שניהם. להלכה. אנחנו פוסקים שהעולם נברא בתשרי, ולכן בתפילות בתשרי אנחנו אומרים בראשונה, היום הרת עולם, נכון? האדם נידון. זה בראש שנה של תשרי, אנחנו פוסקים להלכה שהעולם נברא בניסן. מישהו זוכר פה איך פוסקים את זה להלכה? ברכת החמה, נכון? פעם ב-28 שנים. ביום רביעי שחל בדל ניסן, מערכת היחסים בין השמש לכדור הארץ, היא חוזרת בדיוק לנקודת המוצא. כל 28 שנה. כל 28 שנה. זה לא קורה בדלת בתשרי, זה קורה בדלת בניסן. אנחנו בזה אנחנו פוסקים כמו בליעזר, שהעולם נברא בניסן. אנחנו בדולה. איך אנחנו פוסקים את שני אנחנו שונים? בכל אופן, אנחנו עכשיו בעשרת ימי תשובה מקבילים כאלה. שבת הייתה א' בניסן, ש... יום בלי איזו בו נברא העולם, ובכל מקרה זה יום גדול ונורא, היום השמיני. ועכשיו אנחנו בתהליך כזה, ימי המילואים, לא אומרים, זה ימים מאוד משמעותיים, אנחנו עכשיו תחילת השנה. פסח זה, גם ראש השנה, ראש השנה זה לא רק היומיים הראשים של השנה, נכון? כמו הראש שלכם, הראש שלכם זה לא כאן. מה זה הראש שלכם? כל זה הראש שלכם. אז ראש השנה, עד כשמפסיקים להגיד לדוד השם הורי ואישי, זה ראש השנה לפי הספרים הקטנים, זאת אומרת, לפי ההלכות, עוד לא נגמר הדין. זה תהליך ארוך, מתחיל באלף, נהיה גם בית, עשרת יום התשובה, יום כיפור, סוכות, עד הושענא רבה. הושענא רבה זה יום החיתום, נכון? עידן הצר. יש פה איזה מערכת גדולה כזאת שהיא כמו איבר כזה. האיבר הזה הוא הושענא. אז אם אנחנו בניסן זה סוג של ראש שנה, מבחינה רוחנית זה ראש שנה, ראש חודשים, מבחינת התוכן, מתי עם ישראל נולד, נהיה להם, וראש שנה זה, זה ניסן. אז אני חושב שהשנה שלנו מתחילה בחירות, חג החירות. חג החירות זה איפה יש לנו חג החירות, זה חופש, זה לא בדיוק חופש, זה הכיוון. מה זה חופש? חופש זה בעיקר היכולת שלי להשתחרר ממה? מהשיעבודים. אז זה מאוד קל, לא קל כשאם יש פה מנדט להילחם נגד המנדט הבריטי. או אם יש איזה מדריך או מורה שמנסה לכפות עליך ואתה מתמודד מולו. האתגר האמיתי זה להתמודד מול החולשות הפנימיות שלי. חולשות הפנימיות. אוך, תמיד אומרים את המשפט הזה, לעשות מה שאתה רוצה. חופש זה לעשות מה שאתה רוצה, נכון? מה זה לעשות מה שאתה רוצה? יש פה שתי שלבים שמאוד מאוד קשים. השלב הראשון זה החופש, החירות, לדעת מה אני רוצה. מה אני רוצה. לא מה מגרים אותי, לא מה מפתים אותי, לא מה לוחצים עליי, לא מה נחשב, לא מה השפיעו עליי, לא מה הפעילו עליי לחצים ותביעות ומשכורות ומעמדות. מה אני רוצה? זו חירות אדירה בשביל להסכים לך להתבונן. מה אני רוצה? מה יקר לי? מה יקר לי? כי מה יקר לי, לפעמים בחוץ יסתכלו על זה בזלזול ובלעד, ולא יעריך את זה ולא יכבדו את זה לפעמים. ובעיקר, רגע, זה מה אני רוצה. אבל חופש זה לא מה אני רוצה, חופש זה לעשות את מה שאני רוצה. תעשה מה שאתה רוצה, בדיוק הפוך מאיך שמדברים זה בעברית, נכון? אני אעשה מה שאני רוצה, זה, אני לא אעשה כלום. אתה מוכן ללכת, אני אעשה מה שאני רוצה. אז מה שאני רוצה באופן אמיתי, זה משפט עם חירות אינסופית. זה להילחם נגד החולשות שלי. מי מפריע לעשות מה שאני רוצה? מי מפריע לי? אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, נכון? מי מפריע לך לקום ב-4 בבוקר? בדרך כלל זה אנחנו, נכון? בדרך כלל אתה לא מגלה כשרוצה לקום מוקדם שקשרו את הידיים שלך באזיקים. או שאתה כן חושב כך. בבוקר אתה קם, אתה רואה שלא היה שם אזיקים, רק הרגשת ככה. לפעמים. החופש לעשות מה שאני רוצה, חירות, חג החירות, איפה צומחת חירות? תהיה לנו שם שחירות. חירות זה קודם כל המוכנות שלי להגיד לעצמי לא על דברים שנראים לי טובים מאוד. ויקרים מאוד. אני לוקח את החמץ שהוא מבורך וחשוב והוא כלי, והוא כלי. וחג החירות אני מסכים להיות אני, אני באלף, מסכים להיות אני בעין. אני בעין לוקח את כל מה ש... זה חשוב מאוד, זה יקר לי מאוד, אך חכו רגע. בוא נזאת הצידה. אני רוצה לזהות מי אני רוצה להיות בן חורין, בן חורין, וכמו אין לך בן חורין מי שעוסק בתורה. למה אין לך בן חורין, בן חורין מי שעוסק בתורה? יש כשאומרים כי יש בין הזמנים בחודש ניסן, ויש בין הזמנים בחודש הזה, אבל זה לא הפשט כנראה, נכון? ברור שיש בית מדרש, שאנשים לומדים פה גם בין הזמנים. איך הבן חורין? משום שלימוד תורה תובע ממך להיות חירותי. ההחלטות שלך, לימוד תורה אמיתי, לימוד תורה הוא בא מתוך שאתה בוחר, למרות שיש לך עוד הרבה אופציות אחרות, ויש לך רצונות אחרים, ויש לך... אתה בוחר לעשות, זה לא תמיד כיף ולא תמיד מעניין, אבל יש איזו חירות פנימית שאומרת, אני לא עושה רק מה שכיף ומעניין, הוא גם בא ללמוד, הוא רוצה להוציא פה נראה איזה תיקון, אבל אנחנו בטח בא ללמוד. אז חירות, לחיות תורה, להקשיב לתורה, לעמול בתורה, לבחור בתורה, זה גם דורש חירות פנימית, וזה גם מייצר חירות אדיר. חירות זה מלחמים של חופש, לא כך להיות חופי. ומלחמות השחרור של עמים, הן מלחמות עם מחיר כבד מאוד, כבד מאוד. הן תמיד בהתחלה, והן דורשות מחיר כבד מאוד, יותר מכל. אתם יודעים איזה מחיר שילמנו מלחמת השחרור? אז חנוכה זה סוג של מלחמת השחרור. פסח. איך הגעת לחנוכה? אז פסח זה סוג של מלחמת שחרור. מלחמת שחרור רק כמו עניים. עניים זה להיות העושר הכי גדול, להסכים לוותר על כל ה... מה ששומר עליי, ומה שנשען עליו, ומה שעושה לי טוב, ומה שיוצר בביטחון, ומה שמעניק לי את השלווה. לעמוד מול אלוקים, זה קודם כל להסכים, להסכים להיות מצח ולא חמץ. להסכים לקחת דברים יקרים, זה כבר לא היצרים הרעים שדיברתי עליהם בהתחלה, זה דברים חשובים. טלפון, אבל רק למשל, הוא יכול להיות חשוב. אפשר לתת ממנו הרבה תועלת. מתי אני יכול להשתמש בפלאפון כמשל? מתי? רק אחרי ששרפתי אותו. לא התכוונתי ש... תדליק אותה עם גפור. רק אחרי שיש בי חירות פנימית. רק אחרי שאני יודע להגיד לעצמי, לא, לא. אבל אני יודע, לא אף אחד מבחוץ. אני יודע. איך אני יכול לעמוד מול אלוקים? רק אם אני מסוגל לעמוד מול עצמי. רק אם אני מסוגל להגיע לעצמי. ולקחת המון דברים, שאולי החלטת אותם אלף פעמים, ואולי לא אני אומץ להחליט אותם בבת. ולהגיד לעצמי, לא. נכון, אני מכירים את הסיפור רבי ויצחק מגלדיץ', שהוא סיפור כל כך נכון. איזה גזרה שם בתקופה היא בפולין, שלא ימכרו יש באופן לא חוקי, בלי קומיסיון לממשלה הפולנית. ורבי יצחק מגלדיץ', שבימים האלה עכשיו, שלפני פסח, תופס שוטר פולני, ומציע לו כמה רובלים, ואומר לו, אתה מארגן לי יש ככה? הוא מארגן. ואז הוא ניגש ליהודי ואומר לו, אז זה היה פסח, הוא אומר, מביא לו אז 100 רובלים, ואומר לו, אתה יכול לארגן לי איזה פיתה? וכל יהודי מזדעזע, אין שומרי סף, ואין... ואין תקשורת חופשית, ואין יהודי בכל אלפי השנים האלה שיכנס לו חמץ הבית. בלי משמעת ובלי עונשים ובלי עונש ובלי שכר. חג של חירות כזה. חג שכל אחד, בלי שאף אחד כפה עליו ואף אחד אמר לו, חג של חירות כזאת אמיתית שכולם ויתרו על מה על המעט שהיה להם. ויתרו על מעט שיש להם. אז חג הפסח, אני חושב, חג החירות, חג הסוג של חופש, הסוג של חירות אלוקים. זה חג שקודם כל זה נראה בדיוק הפוך מהחירות. לעשות מה שאני רוצה, זה לעמוד מול עצמי, להוריד את הבגדים הצועים, שמולי מצוינים, ואולי בתנאי שאמרתי לא. בתנאי שאמרתי לא. קודם כל נעשה. קודם כל נעשה. אני עומד מול אלוקים, והשלב הראשון שעמד מול אלוקים, זה יכול להיות שזה מה זה לא... עזוב, עזוב את הכל. אני יכול להשתמש בפלאפון כמשל, רק אם אני אומר לא. רק אם אני יודע שאני מוכן, לפחות תקופה ארוכה לא להשתמש בו. לא להשתמש בו. אני מה לדבר על סינון. סינון זה הרבה מעבר. לא התכוון לדבר פה על סינון, זה מאוד טוביאלי. זה הרבה מעבר להתגונן מפני מראות אסורות. זה יכולת להגיד את מי לא. יכול להיות שיש לנו דברים חשובים, דברים מעניינים, אבל אני יכול להגיד את מי לא. אז חמץ זה חשוב, חמץ, נעלה אותו לקורבן. מתי אני יכול להעלות אותו לקורבן? מתי אני יכול לקדש את החום? מתי אני יכול, תראו, יש הרבה דברים, חוכמה בגויים טעמים. פלאפון זה אירוע שולי. אירוע הרבה יותר מכלל זה. זה כל מיני סוגיות שמנסרות בעולם. מעמד האישה, חירויות, זכויות הפרט, צורות חשיבה, שלטון, צורות של כלכלה. מתי התורה, מתי בן תורה יכול להיפגש? רק אחרי שהוא בונה בעצמו חרות. כן, אמיתית, מול עצמו. אף אחד, לא עובדים פה למשפט לאף אחד. אם יש בי את החירות הזאת, חירות זה גבורה עצומה. חירות זה יכול להיות לפעמים לשרוף באש ולהגיד לא. לפעמים לבטא. יש דברים שאני מבין, יש דברים ברורים. תראו, גם נקמה שדיברתי להם וגם בריבית שדיברתי להם, אם יורדים לעומק ולומדים בעיון, אז מבינים בסופו של דבר מדוע זה כל כך משתה ושכנע, מדוע זה כל כך נכון, מדוע זה כל כך צודק, אבל זה לא משנה, את הסוגיות האלה לא תמיד אנחנו יכולים לעשות. כשהפילוסופיה של אריסטו שלטה בעולם, בעולם המחשבה, בעולם הרוח, והיא הוכיחה כביכול שלא יכול להיות שהעולם נברא, שהוא היה איזה משהו קודמו אינסופי, אז אדם רגיל וגם חכם מאוד לא יכול היה להתמודד עם אריסטו. אין לו כלים להתמודד עם אריסטו. הוא היה צריך לחכות לרמב"ם, והרמב"ם מופיע רק 1500 שנים אחרי אריסטו. אז מה עשו לאנשים 1500 שנים אחרי? היו חזקים, היו מאמינים, אמרו קשה, נמשיך. כן, היה במספיק אמונה ומספיק אור ומספיק ביטחון שיודעים להכין שאלות. השאלות הן שאלות קשות אולי, מייסרות, אבל אני מספיק מלא ודאות שגם יודע להכין. יש שאלות פעם איך חשבו שלנו נברא לפני 5782 שנה והתברר לפי כל מיני מחקרים של אבולוציה וגיאולוגיה שהוא קיים הרבה שנה. לא תמיד יודעים לתת תשובות. אחרי זה יבואו חכמים, אחרי זה יבואו תמיד דרכם, אחרי זה יבואו מדענים ויסבירו לנו שבעצם אין סתירה ובעצם אפשר להסביר את זה בצורה אחרת. נכון, אבל מה קורה? להגיד לא. ברמה הכי פשוטה, לדחות סיפוקים. לדחות סיפוקים. כתוב חוסך שבטון שונא בנו, והתוס מסך מכות אומר, נכון, כתוב על דוד, ולא הצבוע על אדוניה, ולא הצבוע אביו מימיו, לומר, למור מתי, מדוע ככה אתה עושה. אדוניה שמורד בתחילת מלכים, מלכים על הפרק הלאה. אז למה הוא לא הצבוע מימיו, למור מדוע ככה אתה עושה? שומעת הפעם שם קודם לך, לא בטוח שאני זוכר מזה בדיוק, שומר שאביו לא הצבוע מימיו, כי הוא היה ילד 10. 10. לא הייתה סיבה. הכל היה פיקס. איזה ילד טוב מהאגדות כאלה, שהכל היה, למה שיוצאים אותו? דוד, אלה דוד, אין טעויות חינוכיות, כן? הוא לא צבוע מימיו, כי הילד מושלם. אז התוס במכות אומרו, התוס במכות אומר, שבסוגיה של הקאה, הקאה מדין חינוך, שגם אם ילד מושלם, צריך להקות אותו. לא, לא מציע עם שוט. לא ככה, אבל ליצור סיטואציה, שילד שומע את המילה לא. לפעמים ילד, לפעמים אומרים לילד לא, כי אין ברירה, אבל מאוד מאוד קשה. אתם רואים מצבים כאלה שאמא הצעירה אומרת לילד, והוא בוכה, והיא מלטפת אותו ואומרת לו, חמודי לילד, הוא מה קורה, איזה משתולל. והיא מדברת דיבורים של רוח ואהבה, ואומרת, אני לא מרשה לך ומחבקת אותו. הנפש לא יכולה לקלוט דבר כזה. נפש הילד, כשמישהו אומר לו לא, והוא מאוד צעיר אותו, ופתאום מחבקים אותו, זה קורע לו את הנפש. זה באמת חוויה מאוד קשה לשמוע לו. אנחנו אוהבים את הילדים שלנו הרבה יותר מאיתנו. אם אנחנו מלאי אמון בילדים שלנו, אז אנחנו יודעים שהם יודעים גם לשמוע לו. מי שלא יודע לשמוע, תראו, צריך לשמוע לו לא מאחרים, צריך לשמוע לו לא מעצמם. אבל הילד שמע לו, והוא ראה שהוא לא התמוטט. זה עצוב מאוד, זה קורה. הוא מסוגל לחיות, הוא מסוגל לחייך. העולם יפה גם אחרי ששמעתי לו. והילד ששמע לו, מסוגל גם, מסוגל. להגיד לעצמו לו, לא הייתי מרבה בזה יותר מדי. זה שהחינוך זה עולם הרבה יותר עשיר מאשר אבא מאשר להגיד לו. אבל לא יכול להיות לעולם ילד לא ישמע לו. לא יכול להיות. אם אני אוהב אותו, אם אני שונא אותו, אז אני חוסך שבטו. את תייצר סיטואציה. העמידה מול עצמי, אי אפשר לחמוד מול אלוקים בלי עמוד מול עצמי. נכון, מבשרי איך זה אלוקה. המשל הכי גדול לאלוקים זה מה? זה אנחנו. צמנו כדמותינו. ואם האישיות שלי רופסת, אם האישיות שלי דלה, אם האישיות שלי מוכה, ואם אין בי כוחות של חיים של יצירה ושמעת עצמית, אז איזה אלוקה אני חוזר מבשרי? אז מול מה אני נעמד? מול מה אני נפגש? וכשיש פה את הדבר הראשוני הזה, שזה פסח מספר לנו, אתם רוצים לחירות? אז תהיו בני חורין. אז תגידו לחמץ, לא, לא. איך תגידו? יכול להיות שאתם מבינים למה לא, כמה זה גרוע, אז זה כמו רשי. יכול להיות שאתם לא מבינים, אז זה כמו תוספות. לפעמים זה יותר קשה, תשרפו אותו. זה מסובך, אז צריך לבדוק שהוא לא בבית. רגע, פסח יעבור. לפעמים פסח עובר אחרי שבוע, לפעמים פסח עובר אחרי עשרות שנים, כל אחד עם החמץ שלו. אבל אנחנו עוברים תהליך כזה שמלא אמון בנו, ואנחנו עניים, ואיזה יופי זה האומץ להיות עני. איזה יופי זה האומץ להיות עני. כי אם אתה עני, אם אתה מוכן לוותר על הכל, אז אף אחד לא יכול עליך. אף אחד לא יכול עליך. אם מישהו מוכן למען האמת שלו שיעליבו אותו, והוא מוכן לסבול, והוא מוכן להיות רעב, והוא מוכן... אז הוא מלך, הוא בן חורין. הוא בן חורין. אספר לכם סיפור קצת קיצוני, אבל בכל אופן אני אספר אותו, שלפני כמה שנים ישבתי בבית של אחד מענקי הדור, אני חושב. זה היה בזמן ההתנתקות. אחד מענקי הענקים שבדור. ובדיוק התקשר אליו בחור מקורס בצהל, הוא אומר, יש בנות שהולכות לכיוון גוש קטיף, ונתנו לנו פקודה בקורס שהוא היה, זה הקורס שהיה מאוד חשוב לו, ללכת לעצור את הבנות האלה בכוח. אז כן, הוא דיבר, שמעתי את השיחה, התקעתי לרב של הבסיס, אמרתי לו, אני בחיים לא נגעתי בבת. בחיים שלי לא נגעתי בבת, ועכשיו אתה אומר לי פקודה, יתפוס בנות, ולא, לא רוצה להיות בנות. אז הוא ביקש פטור, והרב לא הסכים לתת לו פטור מהעזר. לא יודע מה הוא דרש שם, לא יודע מה. כוח נפש, אולי הבנות האלה באו לעשות דברים מסוכנים, אין לי מושג, אבל הוא אמר את הרב הזאת הזה. אז הוא שאל את הרב הזה מה לעשות, אז הרב אמר, אל תעשה את זה. אתה שמרת עולם נקי, תמשיך לומר, אל תעשה את זה. רב שמאוד מחובר למדינה, בואו, אתה כן. אז הוא אמר לו, אבל מה יעשו לי? כאילו, פחד שיזרקו אותו מפוס, מה יעשו לי אם אני אעשה את זה? אז הרב זה, אבל אמר את זה בתום לי, הוא אומר, מה כבר יכולים לעשות? הוא אומר, הכי הרבה יתלו אותך, מה יכולים לעשות לך? אז זה לא תמיד משכנע. הרב הזה הוא בן חורין. מה יכולים לעשות לנו? אם יש לי נשמה, אם יש לי נצח, אם אני אין סופי, מה אפשר לעשות לי? מה אפשר לעשות לי? אם אני מוכן לשרוף את החמץ, הוא יקר לי, אני לא מזלזל בו. לא, אני לא רוצה שיתלו אותי, חס ולא, וגם לא אותו, לא תלו אותו בסוף. בדקתי את זה, אבל אני לא מכיר את זה סיפור למרות שאני יודע שלא תלו אותו. אם יש לך חירות ואל תחכה שזה יגיע לבד, צריך לעבוד על זה. אנחנו עובדים על זה, חלק עובדים על זה מפורים, חלק עובדים על זה מפסח שנה שעברה. אנחנו עובדים לקוט הבית, זה עבודה, זה דורש מאיתנו, אבל החירות הזאת נמצאת בנו. ואם אני אומר לעצמי, זה חשוב לי, זה חשוב לי, אז אנחנו אומר לכם, אז נעשה מה שאנחנו רוצים. אז אם אנחנו באים לפסח כמו שצריך, אז זה חג החירות, זה ראש שעה של חירות. ואני לא יודע מה להרגיש בין לסדר, אבל אני יודע שאם ניגש את זה ככה, אז תהיה לנו שנה חירותית, שנה שנעשה בה הרבה יותר מה שאנחנו רוצים, כי זה כל כך קשה. כי יש אין סוף לחצים, והשפעות פנימיות וחיצוניות, וזה נראה יפה, וזה גם יפה לפעמים, וזה יהיה יפה, רק אם נדע לבאר את החמץ. ואחרי שיחלפו ימי הפסח, אז לא רק נחזור לחמץ, אלא נעביר אותו אפילו לקורבן על גבי המזבח. אז נזכה השנה בעזרת השם שכבר ייבנה המקדש ונוכל כבר לזכות למסכים. וגם אם לא, אז יהיה חג חירות. ונצא ממצרים, ושנה טובה וכל טוב שנה.